בעזרת השם נבקש להמשיך לעסוק בסוגיות שהתחלנו בתקופה האחרונה. צערנו ככה, כמו שאמרנו בזמנו, דברים שהם פשוטים ביותר, צריכים לעסוק בהם בהרחבה. הם בסופו של דבר ככה מלווים אותנו גם בלימוד התורה שלנו ובעבודת השם שלנו בכלל. מתוך זה אולי ניגע בדברים שהם שייכים לזמננו. אז יש פה איזו חריגה קטנה, והסיבה היא כיוון שאנחנו עסוקים בפרשיות השבוע, במפגשים של יעקב ועשיו. יש מקום ככה להתבונן במהות המפגש. דיברנו על זה שהמפגש או המאבק הוא מאבק שהוא תרבותי בעיקרו, מאבק רוחני, מאבק לדורות. הזכרנו את מה שכותב תלמידו של הגר"א על אופי המאבק, איך יעקב יודע לזהות את ההבדל, תודה רבה, בין הפנים, בין העולם הפנימי של עשיו, עשיו הנסתר, עשיו הגלוי. ובפרשה שלנו אנחנו פוגשים במשהו שדורש הסבר ליעקב אבינו. אנחנו כל יום אומרים, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אז יעקב בחיר האבות, המסקנה של האבות, ראשית האומה, הכלל, הציבור שבא ומופיע דרכו, מבקש לשבת בשלווה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. יעקב אבינו מבקש לשבת בשלווה. על פי מדרש בחז"ל, רש"י מביא אותו, ועוד נדרש בו, וישב, ביקש יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. צריך להבין את בקשת השלווה הזו, את הבקשה של יעקב אבינו לשבת בשלווה, ומה המשמעות של קפיצת הרוגז. הביטוי הזה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, הוא כמובן, לשונות חז"ל הם תמיד דורשים לימוד, אז זה הרישה שדורשת הסבר. הסיפה, צדיקים מבקשים לשב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. אז מהי בעצם אותה בקשה לשבת בשלווה? למה מכוונים חז"ל? רבים רבים מגדולי ישראל נתנו את דעתם על הדבר הזה. כל אחד בדרכו מאיר לנו דרך בעבודת השם, מיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים, תקופת בקשת השלווה, תקופה שבעצם אנשים מה שיותר מחפשים את השלווה הזו בדרכים מדרכים שונות. אז נתחיל עם השפת אמת. שפת אמת, אחד מגדולי ישראל, האדמו"ר מגור, חיבור מפורסם, ידוע, גם כן תוהה, מעלה את התהייה, את התמיהה, שואל, בוודאי יעקב לא רצה לשב בשלווה עד שתיקן עצמו לגמרי, ולא היה לו חשש מזה. מה אומר השפת אמת? ברור שיעקב אבינו לא חיפש לשבת בשלווה לפני שסיים את התיקון השלם והמלא שלו. שלא נחשוד ביעקב אבינו שאולי היה לו עוד מה לתקן, לפני שהגיע לתיקון השלם הוא רצה לשבת בשלווה. זה ודאי שלא. אל תעלה את זה על דעתך. ודאי שהוא תיקן את עצמו לגמרי. לא היה לו חשש מזה. הוא לא חשש שמא יש לו עוד מה לתקן. זה ברור שהוא תיקן את עצמו לגמרי. אז מה הכוונה? אלא רצון הקדוש ברוך הוא מאיש הישראלי, אשר יהיה כל ימיו ביגיעה להוסיף בעבודתו, יתברך שמו. מה רוצה הקדוש ברוך הוא מכל אדם? להיות יגע, להוסיף בעבודת השם מתוך יגיעה, כל ימיו ביגיעה. רואים, זה הדרכה. הנה אנחנו, מה אנחנו לומדים? כל ימיו ביגיעה. כי עניין התוספות אין לו שיעור, אין קץ, אין תכלית, אין איזה שלב שבו אדם יכול להגיד עד כאן. זהו, כבר אני הגעתי אל התיקון המלא, אל התיקון השלם, הספקתי, עשיתי. כל ימיו ביגיעה, כל ימיו ביגיעה להוסיף בעבודת השם. מה, עד כמה להוסיף? אין שיעור, אין קץ, אין, כל ימיו, תוספות, אין שיעור. וזה עניין רוגזו של יוסף. המשפט, זה עניין רוגזו של יוסף, צריך לסבר. אז שפת אמת מסביר. וביאור העניין, אז קודם כל, לפני שנראה את ביאור העניין, אנחנו מבינים שהעולם הזה, כפי שאנחנו מכירים מדברי הרמח"ל ועוד נראה, עולם של עמל. עולם של עבודה, עולם של יגיעה, עולם של מאמץ, עולם של התמודדויות, עולם של תיקון. נכון, אנחנו מכירים את הביטויים, כן, עולם של תיקונים. המילה תיקון היום היא מאוד מאוד מפורסמת, מאוד נפוצה, ובהקשרים כאלה ואחרים, תיקון, תיקונים. מה תיקן? מה התיקון? אז אומר השפת אמת, ביאור העניין כי הכלל שכל השגה ועליות מדרגה בא רק על ידי התגברות נגד היצר הרע. אם אתה חושב שאתה יכול להתקדם, לעלות, להשיג מדרגות שלא על ידי התגברות יצר הרע, אלא מתוך איזה שלווה, מתוך איזה מנוחה, מתוך איזו אווירה כזו שהיא לא אווירה של עבודה, אתה טועה. הכלל, זה כלל. כל השגה, כלשהי, קטנה שבקטנות, כל עליית מדרגה רק על ידי התגברות נגד היצר. כלומר, אנחנו מבינים שליצר יש תפקיד, יש שליחות. דרך ההתגברות שלנו, דרך ההתמודדות, דרך המשברים, דרך הניסיונות, דרך הקשיים, אנחנו זוכים להשגות, זוכים לעליות מדרגה. כך היא דרכה של עבודת השם. זה הדרך. אז זה כבר ככה נותן לנו איזו תחושה של ברוך השם, אנחנו בדרך הנכונה. כי מי מאיתנו לא מרגיש מלחמה מתמדת נגד היצר הרע יום יום? מי מאיתנו לא מתמודד כל יום? ידועים דברי חז"ל שהיצר הרע מתגבר על האדם בכל יום, מבקש להמיתו, ובלי העזרה של הקדוש ברוך הוא לא מסוגלים. אבל העזרה הזו מביאה אותנו להתגבר ולזכות להשגות, עליות מדרגה. מה עושה מי שכבר אין לו יצר הרע? מה עושה מי שכבר תיקן את הכל? אז קודם כל חשוב שנבין שאנחנו לא במדרגה הזאת. אנחנו בכלל לא שם. וכשנהיה שם, נדבר. אנחנו עוד במדרגה של עבודה, עבודת המידות. יעקב אבינו שם. אז בואו נשאל שאלה. יעקב אבינו שהוא שם, איך הוא יעלה? אמרת שיש כל הזמן מה לעלות ולהוסיף. אז זה המשפט האחרון של שפת אמת. האדם השלם אשר כבר ליבו חלל בקרבו, כבר ניצח את היצר הרע ואין לו התמודדות, מה הוא עושה כשהוא צריך להוסיף מדרגה? כשנצרך לעלות בתוספות מדרגה, יש עניין כוח גבורה נגדו, כמו היצר הרע. יש משהו שהוא מקביל, כי היצר הרע כבר ככלי הוא כבר לא רלוונטי לגבי יעקב אבינו. הוא כבר שחט אותו. שחט את היצר הרע. ליבי חלל בקרבי, אומר דוד המלך גם כן. אז איך הוא יוסיף מדרגות? יש עניין כוח גבורה. אבל אותו כוח הוא כולו קודש. אין בו צד רע. בדרכו מוסיף צדיק הזה עוד עלייה ועוד עלייה ועוד עלייה. כמו שיהיה יצר רע לעתיד, ש... הגמרא בסוכה אומרת שעתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את היצר הרע. אבל כפי מה שהיה נצרך לעבודת הבורא, הוסיף הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את אותו כוח, כוח גבורה, כוח התגברות, וזה נקרא רוגזו של יוסף. בסדר, המשפט האחרון, הוא נותן לנו הסבר על מדרגתו של יעקב אבינו, שהוא, אבל אנחנו מבינים מהפסקה הזו, גם כן לענייננו כמה צריכים עוד ועוד, אין שלווה במובן הרגיל, אלא כל ימיו של אדם ביגיעה ובעבודה. יחד עם זאת, כן, יחד עם העבודה, עם היגיעה, צריכים עוד יסודות. זה פסקה יחסית מפורסמת בדבר הרב קוק על התיקון. מהו התיקון שאנחנו בעצם עסוקים בו? לפעמים אדם חושב שהוא עסוק בתיקון עולמות, תקן עולמות בעבודה שלו, אבל חסרה לו הידיעה, חסרה לו ההכרה של ערך הנפש, ערך הנשמה, ערך הצדדים הרוחניים שלו. הוא לא מכיר כמה נפשו, רוחניותו, הנשמה שלו היא עליונה. הוא לא מכיר כמה יש סדר בעלייה הרוחנית של האדם, סדר הרוחניות הנפשית בכללה. אדם כזה, אומר הרב קוק, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. כשאדם הולך לעסוק בתיקון העולמות, אבל חסרה לו ההכרה ביחס לערך של הנפש שלו, כמה היא חשובה, מה היא מעלתה וכו' וכו', ואין לו הכרה בסדר של הרוחניות הנפשית בכלל, איך זה עובד, איך דברים עובדים, אז הוא אומר הרב קוק, מלא הזיה ודמיונות. למה? למה זה עד כדי כך חריף, מלא הזיה ודמיונות כוזבים? המשפט הבא יסביר את זה. אבל מי שיודע, וזה בעצם מחבר אותנו קצת למה שראינו בשפת אמת, שבכל תיקון מוסרי, לפעמים אתה מחפש לעשות דברים גדולים, נשגבים, עליונים, ואז אתה מרגיש, וואו, אתה עושה טוב, פחות מעריך את הדברים של המה בכך, של היום יום. אומר הרב, כל תיקון מוסרי, כל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, אפילו שיחה נאה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. תכף נראה את הסדר. כאן הרב מתאר את סדר הרוחניות הנפשית בכללה. בסדר? במשפט הזה שאנחנו עסוקים, יש הסבר על ערך הנפש של האדם, ועל סדר הרוחניות הנפשית בכללה. שתי הדברים הללו מוסברים, מותאמים במשפט הבא, אבל זה כמובן בא להפוק ממחשבה שבעצם, קודם כל, ממחשבה שכדי למלא את הרוחניות שלנו, אנחנו צריכים לחוות חוויות עוצמתיות, חוויות לא רגילות, חוויות שהן לא שגרתיות, מעין מה שמכונה בשפה הכללית פיקים, איזה משהו שהוא בעצם מביא אותך לאיזו התרגשות גבוהה, ואתה כל הזמן בעצם מפיק לפיק, מהתרגשות להתרגשות, אתה, הרב קוק אומר, בוא, אל תחפש, תדע לך, כל תיקון מוסרי, כל מידה טובה, זה מזכיר לנו את מה שראינו לפני כן, כל השגה ועליות מדרגה על ידי התגברות, כלומר, כל דבר קטן אפילו שבקטנים, כל לימוד הגון, כל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, אז בהתחלה חשבתי שלא, אבל הרב מדגיש את זה, אפילו הקטן שבקטנים, אפילו שיחה נאה, בזה אדם מרומם את הרוחניות שבנפשו. אולי לא מרגישים את זה, לא חשים את זה, לא חווים את זה, בעולם של חוויות, בעולם שבו אנחנו בעצם מבקשים את החוויה, לא חווים את זה. אבל אומר לך הרב קוק, מוסר לך ידיעה, מי שיודע, אבל אני רוצה להרגיש, אני רוצה לחוות, הרב אומר לו, מי שיודע, תדע את זה. זו ידיעה, זו הכרה, מי שיודע. בסדר? אז עכשיו אדם בעצם עושה מעשה טוב, אמר בוקר טוב, עשה חסד. הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא לא חווה שבעשיית החסד הזו משהו ברוחניות שלו התעלה. אולי יש לו איזה סיפוק, אבל יש המון מעשים שאנחנו עושים ומעשים טובים, אנחנו לא מרגישים, לא חווים שהוספנו לרוחניות שלנו. הרב קוק אומר, אתה לא צריך להרגיש בהכרח, תדע את זה. עכשיו, תראו את הביטוי לסדר הרוחניות הנפשית בכללה. הרוחניות הלא היא יסוד כל מציאותה. כל מציאותה של מי? מה זה הרוחניות הלא היא יסוד כל מציאותה של מי? של הנפש, יפה. ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו, הוא מרומם את הרוחניות שבנפש, את הצד הרוחני, מתרומם את כללות נפשו בהוויית הסדר. שמתם לב, יש כאן סדר, הרב קוק מסביר לך איך הוא סדר הרוחניות הנפשית בכללה. אותו ביטוי שמקודם דיברנו עליו, אני אסביר לך בבדידים. כך זה עובד. עשית מעשה טוב, מעשה הגון, תיקנת מידה טובה, כל דבר קטן שבשיחה נאה. מה זה שיחה נאה? עכשיו אתה עם חבר שלך, הקשבת לו, עודדת אותו, שוחחתם על דבר בעל ערך. בזה רוממת את הרוחניות שלך. הרוחניות, את הנפש, את הרוחניות הנפשית. מה היא? על ידי הרמת הרוחניות שבנפשו, לא רק הוא מתקדם ומתעלה, מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. כל הנפש שלי מתעלה. נו ואז, אני לא אדם פרטי. יש לי קשר, זיקה, שייכות, חיבור לעוד נפשות, עוד נשמות בעם ישראל. ההוויה הפרטית, המציאות האישית הפרטית שלי, מתייחסת ביחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. אז מה זה עושה? מה זה אומר? ממילא, בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, אם אני מתעלה, אם אני מתרומם, אם אני מתקדם, אם אני מזדקך על ידי המעשה הטוב הקטנצ'י כזה שעשיתי, מתעלית היא ההוויה כולה. ובזה, מה זה בזה? מתקנים באמת עולמים, עולמות עד אין חקר בכל דבר טוב. ככה זה עובד. בשיחה הנאה, במעשה הטוב הקטן שבקטנים. אל תחפש חוויות בהכרח לחשוב שדווקא דרכם אתה מרומם. בזה באמת מתקנים עולמות עד אין חקר בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת, פתאום הוא פוגש את ריבונו של עולם, את הטוב, את תיקון העולם בכל קוטן, בכל מעשה קטן. דמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. הוא לא חי בדמיונות. הוא לא משער לעצמו שכדי לעסוק בתיקון עולם ומלכות שעדיין צריך לעסוק דווקא דברים גדולים, גדולים, גדולים. הוא לומד להעריך כל מעשה טוב, אפילו הקטן שבקטנים, הוא שמח בו, הוא מאושר בו, כי הוא יודע שבדבר הזה הוא גם כן שותף לתיקון העולם כולו. אז דמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. יש בהמשך לזה גם כן הערה חשובה, שהיא עוסקת גם בנקודה הזו של תיקון, הן בעניינים של, זה עוזר לנו גם בעניינים הרוחניים שלנו, אבל גם בענייני העולם הזה. מה שאדם יכול לתקן, טוב הוא שיחשוב בזה, ואל יתרשל מתיקונו. מה שאין בידו לתקן, אל יתעסק בו תדיר. תדע, שמה שאתה לא מסוגל, אל תטריד את עצמך. לפעמים אדם מאבד את שיווי המשקל, את האיזון, בגלל שהוא עסוק במשהו שמטריד אותו, והוא מרגיש שאין לו יכולת של שליטה, אין לו יכולת של ניהול, אין לו יכולת של איזון. אומר הרב, אין בידך לתקן, אל תתעסק בזה תדיר. קיים דאגה בלב איש יסיחנה מדעתו. זה הצד השני של היסיחנה. יש יסיח, נשון לשוחח, ויש יסיחנה מדעתו. ויעסוק בתיקון נפשו, ובתיקונו של עולם, ובהירות שכלית רוממת כמה שידו מגעת, ויתקיים גול אל השם מעשיך ויקונו מחשבותיך. אז זה בעצם מתחבר למלאכה שאנחנו בעולם הזה עסוקים בה. במה אנחנו עסוקים? כל ימיו ביגיעה, להוסיף בעבודת השם. תוספת אין שיעור, אבל אפילו הדבר הקטן שבקטנים. אין שיעור, תרתי משמע. אין שיעור, אין גבול לאן אפשר להתעלות ולהתקדם, ואין שיעור מינימלי במה נחשב תוספת, מה נחשב השגה, מה נחשב עלייה. אין שיעור מינימלי. אתה עושה את הדבר הקטן ביותר, שהוא טוב, זה שיחה נאה, זה דיבור הגון, זה תיקון קטן כזה של מוסר ומידות, אתה עכשיו במה אתה עסוק? בתיקון עולמות עד אין חקר. זה משנה את החשבון, משנה את התפיסה. מה עושים פה בעולם הזה? עוסקים בלתקן. אנחנו שותפים לריבונו של עולם בלתקן עולם במלכות שדי. החשבון הזה נמשך כי זה בעצם מה שעומדים מיעקב אבינו, ושוב, הדגש הוא כאנטיתזה לתפיסה המערבית שדיברנו עליה, שבעצם מחשיבה את העולם, את זה, העולם הזה של מילוי החפץ, העולם הזה של רדיפה אחרי זכויות, אחרי הנאות, אחרי שלווה במובן הרגיל. מה יעקב אבינו ולמד אותנו? ששלווה במובן של מנוחה, במובן הרגיל, היא לא נכונה. התחלנו מהשפת אמת. המשכנו בדברי הרב ומוסר אביך. כן, אין מושג כזה של שלווה במובן של מנוחה. כל הזמן עסוקים בתיקון. כל הזמן עסוקים בתוספת, בעליות אין סוף. זה עם ישראל. זו התורה. זו השאיפה שצריכה ליהודי, להיות ליהודי. זו השאיפה שצריכה להיות לבן תורה. אני כל הזמן עסוק בלהוסיף, כל הזמן עסוק בלתקן. אז נחזור, חזור ושנו על דברי המסילת ישרים, על חובת האדם בעולמו, שהיא, מה היא? כל אחד יעשה את החשבון. יש אבל חובה בעולמו שלו. ומה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? מה אומר לנו פה הרמח"ל? האדם עמל כל ימי חייו. הנחת יסוד מובלעת. ראינו את זה בשפת אמת. כל ימיו ביגיעה, להוסיף בעבודתו יתברך שמו, כי עניין התוספות אין לו שיעור. הרמח"ל אומר, כל ימיו ביגיעה. עמל כל ימי חייו. בסדר? השאלה היא, במה אתה עמל? איך אתה משקיע את העמל שלך? דבר שהוא מתבקש, כל אדם שמשקיע, ואפילו בעולם הזה, במסחר, בכלכלה, בעסק, רוצה לראות שההשקעה שלו, השקעה בטוחה, שהיא מניבה פירות. אז הוא בודק עם כל מי שמבין בתחום, האם זה נכון להשקיע את הכסף. כסף זה דבר שהוא נחשב, הוא מחשיב אותו. על אחת כמה וכמה ימים. נכון, אומר הפיית, בן אדם, למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים? כי הימים אינם חוזרים והדמים אינם עוזרים. רדוף אחרי התורה והמצוות שהם לעד קיימים. תעשה לך סדר בראש, מה העיקר ומה התפל. יש דמים, שזה בעצם ביטוי לכל ענייני העולם הזה, ויש ימים. מה התוכן שממלא את הימים שלך? במה תעמל כל ימי חייך? מה ממלא את החיים? האם הדמים הם אמצעי למלא את החיים? תוכן, הם משרתים, הם מכשירים, או שהם תוכן בפני עצמו, ערך בפני עצמו? ושוב, כל הזמן אנחנו חוזרים להדגיש את היסוד הזה בהקבלה, בהשוואה, למה שאנחנו בעצם מכירים בעולם המערבי, בתרבות שסובבת ואופפת אותנו, שהיא מטשטשת ומבלבלת אצלנו את היחס, את ההבחנה בין העיקר לבין התפל. אבל תמיד התורה כל הזמן דיברה על זה, כמו שאנחנו רואים כאן. כל הזמן דיברה על היחס בין העיקר לתפל, בין הדמים לימים. עמל, אדם לעמל יולד. איזה עמל? במה אתה עמל? אז זה הרמח"ל המפורסם. הרמח"ל בדרך השם, גם הרמח"ל עצמו, מדייק את ההבחנה הזו כשהוא מאיר את עינינו בידיעה יותר פשוטה, מוכרת, שאדם מורכב משני הפכים, נשמה שהיא שכלית וזקה, גוף שהוא ארצי ועכור, וכל אחד מושך לכיוון אחר. דברים ידועים, הגוף מושך אל החומריות, הנשמה אל השכליות. ותמצא ביניהם מלחמה. כל ימיו של האדם זה מאבק, מאבק תמידי, זה העמל. מאבק, יש עמל, יש התמודדות. אם תגבר הנשמה, היא מתעלה, היא מעלה את הגוף עמה, אומר הרמח"ל. ואז האדם הזה משתלם בשלמות. ואם הוא מניח לחומר, לגוף לנצח, אז ישפל הגוף, ותשפל נשמתו עמו, והאדם הזה בלתי הגון לשלמות וכו'. אז יסוד חשוב, כל הזמן לנגד עינינו. אתה רוצה לשבת בשלווה? מאיפה זה באה הבקשה הזו? לכן הרמח"ל עוד פעם מדייק אותנו במסילת ישרים המפורסם, שענייני העולם הזה בין הטוב בין הרע הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, העושר מצד אחד. שלווה מצד אחד, איסורים מצד אחד. מה מכשיר את האדם למלא את יהודו בעולם? אם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק בבוראו. ממש אותו ביטוי, זה הרמח"ל כמובן, אותו האדם בלתי הגון לשלמות, חוזר על עצמו גם בדרך השם, גם במסילת ישרים, כל הפרק הראשון, אותו יסוד חוזר על עצמו. מה המפתח למלחמה, להצלחה? עמידה בניסיון. ניסיונות, כפי שרואים גם כן בעמוד ג' במדרש, אשרי אדם שעומד בניסיונו, אין בריאה שאין הקדוש ברוך הוא מנסה אותה. העשיר מנסה עם תה ידו פתוחה לעניים, ומנסה העניים יכול לקבל האיסורים, ואינו כועס, וכן על זה הדרך. גם אני, גם עשיר מנוסים. גם אדם מפורסם, גם מי שלא מפורסם, מנוסה. גם רווק, גם נשוי מפורסה. גדול וקטן מנוסים, איש ואישה מנוסים. כל אדם בעולם הזה, כאשר הנחת היסוד, ההבנה שלנו היא שהניסיון, כמו שראינו לעיל, עניינו, מטרתו, מגמתו, לקדם אותי, לרומם אותי. זה מה שראינו בשפת אמת, שמה תפקיד היצר הרע? בסופו של דבר, תזכות להשגה, לעליית מדרגה, על ידי התגברות על הניסיון, התגברות על היצר הרע. וכך אפשר לראות בעמוד ג' מתוך ליקוטי מוהר"ן, דברים שפעם אמרנו אותם בשם הרב קוק בחודש אלול, מי שזוכר, דיברנו על המניעות, על העיכובים, לא נבראו עיכובים בעולם. פסקה מתוך פנקסי הראייה, מצאנו גם מקבילה לזה. אתם רואים? בעמוד ג' מסירת נפש, יש לכל אחד ואחד, זה בסגנון קצת שונה, מישראל בכל יום ובכל שעה. ולכל אחד ואחד, נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו, וקשה לעמוד בהם. אז מה מתואר כאן? יהודי חי כל רגע נתון במסירות נפש. אין שלווה, נכון? אין שלווה. איך יעקב אבינו בקש שבת בשלווה? אין שלווה. כל אחד ואחד מישראל, בכל יום, בכל שעה, מוסר את הנפש. על מה הוא מוסר את הנפש? להיות ערני, לקום לתפילה, לשבת בסדר בוקר, לא לדבר לשון הרע, להרהר אירורים של תורה, של קדושה, לא להרהר אירורי עבירה. אלא מה? כל אחד ואחד נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו, וקשה לעמוד בהם. לכן הוא אומר ידיעה, דע, שלכל אחד אין לו מניעות, אלא כפי כוחו, כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה. חשוב לדעת את הידיעה הזאת, אולי היא מוכרת לנו, אנחנו נחזור על זה. יודעים, כן, תמיד אנחנו אומרים את זה, אין הקדוש ברוך הוא מביא על האדם ניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. מכירים, כולנו מכירים, לשנן את זה. אז מה זה אלא אם כן יכול לעמוד בו? תמיד איך אנחנו מפרשים את זה? אין הקדוש ברוך הוא מביא על האדם ניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. אנחנו מדגישים את הסיפה. אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. כלומר, אל תדאג, הניסיון שלך, אתה יכול לעמוד בו, זה מעין כמו עידוד כזה. אבל יש מקום גם להדגיש, לנגן את זה בטון אחר. הוא יכול לעמוד בו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא על האדם ניסיון, בגלל שהוא יכול לעמוד בו, בגלל שהוא רוצה לעמוד מכוחו, להתעלות מכוחו, שיכול לשאת ולעמוד בהם, אם ירצה. מה זה תלוי ברצון? אתה רק תרצה, אז גם האמונה, שאם אני מנוסה בדבר הזה, זה מעט השם, אמונה. אבל לא רק זה, את זה אנחנו תמיד מדגישים, זה מעט השם, אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעמוד בו. כלומר שתעמוד במקום אחר, במדרגה אחרת מכוח הניסיון הזה. כלומר, יש לא רק, תמיד אנחנו מדגישים, אתם מבינים את הכיוון שאני רוצה לומר, את הצד של הנחמה. אם יש לך ניסיון כזה, אז כנראה אתה יכול לעמוד בו, כי אין הקדוש ברוך הוא מביא אדם ניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. לצד של נחמה כזאת, של להרגיע אותך, אנחנו באים ואומרים, לא, יש גם צד אחר. הקדוש ברוך הוא מביא עליך ניסיון, לכתחילה, לא בדיעבד, כי אתה יכול לעמוד, יש לך, לכתחילה, כדי שתעמוד בו. כלומר, שתהיה לך עמידה, שתהיה לך עמדה, שתהיה במקום אחר מכוח הניסיון הזה. אז מה שנדמה לאדם שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו, זה דמיון. זה דמיון, כי אם אנחנו מסתכלים על זה כך, שזה מעט השם, זה מכוון, כך רוצה הקדוש ברוך הוא. כל מה שאנחנו עוסקים עכשיו, כל מה שאנחנו לומדים, זה הפך העולם התרבותי שאנחנו מצויים בו. בריחה מהתמודדויות. אנחנו לא רוצים כל היום, לא רוצים מלחמות, אבל אם בא ניסיון, אם בא התמודדות, ואין אדם, כמו שכתוב כאן, שבכל יום, בכל שעה, לא נמצא במציאות הזאת של מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? נפש זה הנפשיות שלך, העצמיות שלך, התאוות שלך, מה שאתה רוצה. אתה מוסר אותם בשביל דבר גדול יותר, ערכי יותר, חשוב יותר. אתה מוסר את הרצון שלך, את הנפשיות שלך. ואתה יודע גם כן שזה לפי יכולותיך, אתה יכול לעמוד בזה. זו נקודה שצריכים לחזור עליה, לשנן אותה, ולא לא לעסוק בהשוואות. גם זה דבר שבא לידי ביטוי כאן. אמר לי, הזכרתי את זה באחד הלימודים המשותפים שלנו, אחד הבוגרים שיתף בהתמודדויות. אומר, אני מרגיש כמו ברכבת הרים. כל יום ניסיונות, התמודדויות. ואז הוא אמר, לא יודע, סיפור שהוא שמע, חזרתי אליו גם ככה יותר מפעם אחת, שהוא אומר שהרבה פעמים אתה בא לך, אתה מואס בניסיונות, בהתמודדות שאתה חווה, שהשם מזמין לך. אתה לא רוצה את זה. אתה לא, למה אני צריך את זה? למה לי את זה? אז הוא אמר שמישהו סיפר סיפור על איזה... שכל אחד לא יודע באמת, תמיד יש את ההשוואה הזאת, המניעות שלי גדולים משל החבר שלי, קשה לי לעמוד בזה, הלוואי שהייתי כמוהו. אז הוא אומר שאם היה דרך ציור, למשל, מעמידים עכשיו נגיד את כל עם ישראל ביחד, או את כל אלה שאתה חושב שהם, נגיד בכיתה שלך, בשיעור שלך, בחדר שלך, אתה אומר בוא נעשה תרגיל, כל אחד ייקח את כל הניסיונות שלו, את החבילה שלו כמו שאומרים, זורק אותה לשמיים, ואז אפשר לראות באמת כל התחבילות של כולם, עם מה כל אחד מתמודד, ויש גם הזדמנות להחליף חבילה. הנה, ניתנה לך הזדמנות, זורקים כולם את החבילות לשמיים, עכשיו יש הזדמנות, אתה לא רוצה את החבילה שלך, רוצה להיפטר מנה, כך זורק את זה לשמיים, עכשיו תחפש לכמה רגעים אתה רואה את כל החבילות של כל אחד, הכל שקוף, ותנסה לחטוף חבילה אחרת. ברגע שזה יהיה, אנשים יתאבדו לחזור לקבל את החבילה שלהם בעצמם, שאף אחד לא יחטוף להם אותה, שאף אחד לא ייקח להם אותה, כי פתאום יתברר כמה זה תפור על פי מידותיך, כמה החבילה שלך במרכאות, הניסיונות שלך, הם מתוזמנים והם מכוונים לפי יכולותיך, לפי כוחותיך, לפי מידותיך, לפי מה שאתה צריך. כי אז ישתקף שהחבילה הזו, גם אם היא נראית קלה, אבל לאדם הזה היא מתאימה. אתה לא בנוי כמו חברך, אתה לא בנוי כמו זולתך. הקדוש ברוך הוא לא טבע בך את אותם כישרונות, אותם חסרונות שמצויים אצל הזולת. האמונה הזו שהכל מדויק והכל מכוון, יש בה נחמה גדולה. הזכרנו את זה כמה פעמים, שהמילה מניעה, יש בה הבנה נוספת. לא רק משהו שמונע ממך, אלא גם משהו שמניע אותך. איפה זה כתוב? מצאנו את זה כתוב בהמשך הדברים. באמת אין שום מניעה. כי גם במניעה בעצמה מלובש שם השם יתברך. עמוק, לא ברור, אבל הפשט שגם זה מעט השם. מה שאתה מרגיש שמניעה, מה שאתה מרגיש שחוסם אותך, לא נמצאת לפניי לשון של הרב קוק שם במקסה הראייה כמדומני, אבל הוא מפרט לדברים הללו, שגם העיכובים בין החומריים, בין הרוחניים, הכי גדולים שיכולים להיות, הם בסופו של דבר באים להוציא ממך כוחות גדולים. זה אולי ההבנה הפשוטה של מה זה, גם בהמניעה בעצמה מלובש שם השם יתברך. הכוונה גם זה מעט השם. דרך המניעה הזו אתה יכול להגיע למדרגה גבוהה יותר, למדרגה גדולה יותר. אבל מה היסוד? עמל, מאמץ, שקידת התורה. כל התורה, כל היהדות, כל המוסר, כל מה שבתמצית טעמנו פה היום, מחנכים למקום הזה. התורה והיהדות ועבודת השם זה עמל, זה הגיעה, זה מחיל אל חיל. ילכו מחיל אל חיל. אין דבר כזה מנוחה. כדרך מה שרשי כותב כביכול, כאילו מעין בת קול, כאילו הקדוש ברוך הוא פתאום מדבר מתוך המדרש, צדיקים מבקשים לשב בשלווה? אתה צדיק? מה אתה מבקש לשב בשלווה? אומר הקדוש ברוך הוא לו, דיין הצדיקים אשר מתוקן, מתוקן, הנה תיקונים לעולם הבא, מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה? בעולם הזה עסוקים בלתקן. מה אומרת לנו התרבות היום? מה אומרת לנו הנורמה? לא, מה פתאום? מה שפחות עמל, מה שפחות עבודה, מה שפחות יגיעה, מה שפחות מאמץ, וזה חודר אל תוכנו, אל תוכחי בתי המדרש, זה חודר לתוך עבודת השם שלנו, זה חודר לתוך ההתמודדויות שלנו בבית, בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, הרצון להחליף, לוותר, פחות להתמודד, כמה שפחות, אין לי כוח, לא יכול, לא מסוגל. אבל אנחנו רואים, וזו מידתם של הצדיקים. אני אדייק את הדבר יותר, בואו נראה בעמוד האחרון, הצילום הזה לקוח מתוך ספר שנקרא חיי שלמה, שלצערי לא הצלחתי להשיג את המקור של הספר או של בכתב בקובץ וורד, אז זה צילום. הוא כותב על הפסוק, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. והוא מקשה את מה שכולם מקשים, וקשה. איך אפשר לצדיק שיבקש לשב בשלווה? נכון? זה ממש קושיה עצומה. כל הרשי הזה מקומם אותנו. הוא מאיר לנו חס ושלום את יעקב אבינו באור ש... מה? ביקש לשב... כל הזמן שאנחנו לומדים את הרשי הזה, מי שמגיע אליו, משהו פה לא מסתדר. ביקש יעקב לשב בשלווה, זה מאיר אותו באור פחות חיובי חס ושלום. אנחנו, אם מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו עכשיו פוגשים ביעקב אבינו בפרשיות האחרונות, ומבקשים שמעשיי יגיעו למעשה אבותיי, שמה? שביקש לשב בשלווה? אז איך? הלא צדיקים אליי מנוחה? לא בעולם הזה ולא בעולם הבא? מלמדים אותנו חז"ל בגמרא ברכות. הרי תמיד יש מה לתקן בעולם הזה, כמו שלמדנו בשפת אמת. ומי שבכוחו מוטל עליו החוב לתקן. זהו הצדיק. הצדיק זה האדם שעסוק בתיקונים כל ימי חייו. כבר אמרנו לעיל שיעקב אבינו גייר גרים, גם אבותיו, אברהם, יצחק ויעקב. איך היה יכול יעקב אבינו לשב בשלווה? מה היה איזה שלב שזהו? אין מה לתקן כבר? התשובה שכותב שעונה חיי שלמה היא מאירת דרך, מרוממת אותנו בהבנה, זה פלא פלאים, מוסר השכל, כיוון, יסוד בעבודת השם. אם נתבונן בשלוות הצדיקים, הרי זה מה שכתוב, ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה. מהי? מה זה השלווה של הצדיקים? כשיעקב אבינו מבקש לשבת בשלווה, איפה הטעות שלנו? בהבנה מה זה המילה שלווה. אנחנו מבינים שמה זה שלווה? מנוחה, לא לעשות כלום. הצדיקים, השלווה אצלם זה משהו אחר לגמרי. והטעות או הבעיה היא לא במה זה, בנו, בתפיסה שלנו מה זה שלווה. בהבנה שלנו, בתפיסה התרבותית מה זה שלווה. יש אחד ששלווה בשבילו זה לא לעשות כלום. ויש אחד ששלווה בשבילו זה לא להפסיק לעשות. לעשות כלום זה איסורי גיהנום בשביל הצדיק. הוא לא מסוגל, הוא מתחרפן מזה. הוא יכול להשתגע כשהוא לא עושה כלום. הוא יכול להשתגע כשיש מה לתקן, הוא לא מסוגל לתקן. השלווה אצל הצדיק זה להיות כל הזמן עסוק בלתקן. אם נתבונן בשלוות הצדיקים מהי, נבין מיד ששלוותם היא דווקא אי המנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. המנוחה שלהם היא דווקא אי השלווה. איזה חידוש, איזה הבנה. כי באמת תמיד יש מה לתקן. הבקשה לשלווה אצלם היא הרצון לתקן. זה בקשת השלווה. נכון? איפה ראינו את המילה רצון? אם ירצה. איפה זה כתוב? הרגע ראינו את זה בעמוד ג', נכון? כל אחד אין לו מניעות רק כפי כוחו, כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם, אם ירצה. הרצון. אם ירצה. אסור לשכוח את נקודת הרצון. וזה הכל תלוי. הבקשה לשלווה אצלם היא הרצון לתקן, כי לשב במנוחה ולראות את הפגמים מבלי לתקנם, ויש תמיד הרי מה לתקן, דווקא זה גורם להם לצדיקים אי מנוחה, ודווקא עבודת התיקון היא אצלם המנוחה. ראיתם? חשבתם על זה פעם? לא, הוא רצה עוד להוסיף תיקון. גם זה אפשרות, כן, נכון. כלומר, הוא מבחינתו יכול להיות שכביכול השלים את התיקון, ליבי חלל בקרבי, אבל הוא עדיין מבין שבעולם יש עוד מה לתקן. נכון? דווקא עבודת התיקון היא אצלם המנוחה, כי אלה, הנה, זה המשפט הבא, אלה שלא דואגים לתיקון הכלל והפרט, מה שצריך לתקן, ולתקן יש תמיד, גם אם לא בנו מסביבנו, הם אינם יודעים השלווה האמיתית מהי. שימו לב, מי שלא דואג לתיקון הכלל והפרט, זה לא מדאיג אותו, זה לא מעניין אותו. פחות מטריד אותו שיש עדיין עובדי אלילים בעולם. פחות מטריד אותו שיש כפירה. פחות מטריד אותו שיש עדיין אנשים שהם רחוקים מהשם. אז הם לא יודעים מה זה שלווה אמיתית. אבל אם דואגים לכלל ולפרט של עם ישראל, תדגישו את המשפט הזה, זה מכניס לתוך המצפון הרוחני את השלווה שאכן הוא ממלא את חובתו בחיים. אתה אדם מרגיש שלווה, הנה אני, וואה, אני רגוע, אני ממלא את הייעוד שלי בחיים. כשאני דואג לכלל ולפרט של עם ישראל, אני לא נח. עם ישראל עדיין לא מתוקן. אני לא רגוע. איך אתה יכול ללכת בכלל להופעה של צמא כשיש עוד מה לתקן? יש הרבה הרבה מה לעשות. מה אתה מחפש לשבת בשלווה? שב תלמד. שב תתגדל. שב תתעלה. לא, אני מחפש חוויות. אז אתה לא שייך לחבורה הזאת של אותם הדואגים לכלל ולפרט של ישראל. אז ממילא, בתוך המצפון הרוחני שלך, אין לך שלווה. שאתה ממלא את החובה. מה חובתו של האדם בעולמו? אוי, כמה צער וכאב. ואי מנוחה יש לו להצדיק האמיתי, אם רואה שיש פגמים לתקן. ברוחניות ובגשמיות שאינם מתוקנים. והוא מבקש לשב בשלווה, כלומר לא לנוח, לרוץ ולעבוד ולתקן מה שיש לתקן. זו הבחינה של צדיקים, זו הבחינה של יעקב אבינו. כלומר, אם אנחנו סוגרים כביכול את התמונה אחרי שראינו את המדרש, אחרי שראינו מה עניינו של האדם, מה זה עמל, מה זה השקעה, מה זה מסירות, מה זה לתקן, מה הערך של כל דבר קטן שאתה עסוק בתיקונו, אז אתה רוצה לאחוז במידתם של הצדיקים, במידתו של יעקב אבינו. מהי המידה הזו? זה הבקשה להיות כל הזמן עסוק בלתקן. כל הזמן עסוק בעבודה, וכמו שאמרנו, ההבדל המהותי, ההבדל הפער, כן, בין העולם שאנחנו בעצם חיים בו, שמבקש מה שיותר להקל, מה שיותר לעשות הנחות, להכניס את האדם לאיזה מציאות של תרדמת כזו, למציאות של פחות עמל, פחות יגיע, לעומת עולם שבא ואומר לאדם, תעבוד, תעבוד, אדם לעמל, כל הזמן, כל הזמן, בכל מאמרי חז"ל, כל הזמן, כל מאמרי חז"ל, כל המקורות מלאים מהשדר הזה, מהאמירה הזו, אדם לעמל יולד. אז אני אומר, אנחנו בתקופה האחרונה עסוקים באחד המשברים, אחד הסיבות, סליחה, אחד הקשיים שאיתם מתמודדים רבים מאיתנו, זה בחוסר הבנת היסוד הזה. כשחסר היסוד הזה, ופוגשים בקושי, אז אתה ישר בעמדה של נסיגה. אתה אומר, אז כנראה שזה לא בשבילי, כנראה שזה לא מתאים, וחסרה הבנה שזה לא נכון, זה לא מדויק. חלק מההתגברות, חלק מההתמודדות, זה בעצם דרך המורכבות, זה מה שיעקב אבינו מלמד אותנו, לא רק בפרשייה הזו, אלא לאורך כל החיים שלו. שכידוע, כל אחד מהאבות הוריש לנו בגנים הרוחניים איזו מידה, איזו תכונה. יעקב אבינו, כמו שהרב יהודה מעריך בשיחות שלו, מלא סיבוכיות. מראשית הדרך, בתוך בטן אמו, והתרוצצו אבנים בקרבה, עובר דרך הלידה, ההתמודדות שלו עם עשיו, הבכורה, הברכות, הבריחה, ההתמודדות עם לבן, רחל, לאה, האימהות, כל פרשה ופרשה, כל פסוק, אתה רואה שזה הולך קשה, מסובך, מורכב. זה בדיוק הנקודה שיעקב אבינו מחנך אותנו אליה בתקופה הזו. צאו מהסרט שצריך הכל ללכת חלק. יעקב אבינו סיבוכיות, הרב צודה חוזר על זה, סיבוכיות. סיבוכיות זה חינוך לדורות בעבודת השם הפרטית של האדם, וגם כעם, סיבוכיות, מורכבות. אבל מה הוא מחנך אותנו? שהסיבוכיות הזו הולכת ותיפטר, כן, והיה יעקב למישור. בסוף יהיה מישור מתוך אור התורה, מתוך מבט של תורה, מתוך הסתכלות של תורה. והזכרנו את זה השבוע גם באחד הלימודים שלנו, שבשונה מהתפיסה הזו, מהיעקביות הזו, התרבות המערבית אומרת, כי ייתן בכוס עינו, יתהלך במישרים, אומר הפסוק. על מי זה נאמר? על השיקור. כל העולם דומה עליו כמישור, כל ישר, יש קשיים, יש סיבוכים, לא. אז מה הוא עושה? הוא בורח אל המשקה. אמרנו שיש שיקור ממשקה, שיקור מסמים, שיקור מתרבות, כן, תרבות שאפילו היא תורה, פנימיות של תורה, דברים שמרחפים באוויר, אתה מנותק מעל המציאות, מעל המורכבות. בית, מורכבות, חינוך ילדים זה מורכבות, פרנסה זה מורכבות, לימוד תורה זה מורכבות, זוגיות זה מורכבות. העולם דורש את המורכבות הזו, שממנה תצמח, ממנה תגדל, ממנה תתעלם. לא, אנחנו בבריחות לעולם של חוויות, לעולם של הזיות, וכן על זה הדרך. בא יעקב אבינו אומר, כן, נכון, חז"ל, תמיד דיברנו על זה, מלמדים אותנו, לכאורה האלוהים, עשה האלוהים את האדם ישר, ישרות, צד שני יצר לב האדם רע מנעוריו. דיברנו על הגמרא בנידה, העובר במי אמו, נר דולק לו מעל ראשו, צופה מסוף העולם ועד סופו, מציאות גדולה, עליונה, על זה עשה אלוהים את האדם ישר. משעה שננער ממי אמו, יצר לב האדם רע מנעוריו, משעה שננער, סיבוך, סיבוכיות, מורכבות, קשיים, התמודדויות, זו המציאות. אז זה בעצם העיקרון שרצינו להדגיש כאן. רק רציתי עוד להוסיף שככל הנראה בעזרת השם בחג החנוכה בא עלינו לטובה. כמובן שהושקעו המון 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 מאמצים, השקעה רבה באמת, כבר תקופה ארוכה שהרבי עמל ויגיע כדי להוציא תוכניות מאוד מאוד מיוחדות בשבוע הזה. אנחנו כאן בישיבה כנגד האווירה היוונית, הכרזנו שמאז קום הישיבה חנוכה בישיבה. חנוכה בישיבה, תמידין כסדרן וגם מוספין כהלכתן. אין מציאות של חופש, לא בין הזמנים דרבנן ולא בין הזמנים דאורייתא. וברגע שאתה נמצא, יש לך שליחות גם כן, רבותיי. זה שאנחנו פה בעצם מכריזים הכרזה כזו ואומרים אמירה כזו, בשונה מעולם גדול שאומר או חושב אחרת, זה אמירה. אנחנו רוצים לומר אמירה, להרים דגל שאומר שבחנוכה מרבים תורה, מוסיפים תורה. אור החנוכיה, אור החנוכה, הוא בעצם תוספת אורה של תורה, תוספת דעת של תורה, תוספת חוכמת התורה. ולא ייתכן שבזמנים הללו פתאום יש רפיון של תורה. תחשבו מה זה בית מדרש שלם, שוקק חיים, השבת, יוצאים לשבת חופשית, ניחא. אבל שלא תהיה פדיחה. ראשון, כולם מתייצבים, חוזרים להדלקה בישיבה. חנוכה, אל תדאגו, פה סופגניות, מרוב סופגניות, אתם תעלו 8 קילו, אני מבטיח לכם. לא צריך להיות בבית בשביל הסופגניה. בבית מסתדרים טוב מאוד, כל מי שמודה על האמת יודע שזה סתם ביטול תורה אחד שלם. בסדר, גיחה פה, גיחה שם, אבל חנוכה בישיבה, בעוצמה, שיעורים, הכל הכל מלא ועמוס וגדוש בלוז, אבל הדבר העיקרי לא צריך את כל המסביב באמת, זה לימוד תורה. תורה שבעל פה בדגש. כמה שיותר תורה, זה הניצחון שלנו על היוונים. כמה שיותר תורה גם היום, כי זו המלחמה. על זה נלחמו היוונים, על הרוח, על התרבות הישראלית. לאור זאת, השנה אנחנו נעשה שינוי מסוים, לא נחתוך את הסדר בתפילת ערבית באמצע, אלא הסדר ימשיך בסדרו. דילמה פשוטה אולי, נתלבט אם ההדלקה תהיה בתוך, בזמן, ואז להמשיך את הסדר, או לדחות אותה לסוף הסדר. אבל מבחינת הסדר, בשונה ממה שנהגנו כל השנים עד עכשיו, נמשיך את הסדר. הדברים על פי מה שראינו בעבר, גם מצטט מתוך הלקוט יוסף, מה שנוהגים בישיבות הקדושות להדליק נר חנוכה באולם בית המדרש, להניג על כל פנים בישיבות הספרדיות שלא להפסיק באמצע הלימוד, להדליק נר חנוכה בבית המדרש, אלא רק לאחר סיום הלימוד. ואף שמעכבים ההדלקה לאחר שעתיים מזמן ההדלקה, מכל מקום, כיוון שעיקר ההדלקה בבית המדרש ולפרסום הניסה ומנהג ותיקין, לפיכך אין לבטל תורה בשביל זה. אז הלוז וכל מה שנקבע יישאר, זה בלבד השינוי היחידי. נשמור על רצף הלימוד בעזרת השם יתברך. מאוד מאוד חשוב, כן, הנקודה הזו. בחנוכה אנחנו מוסיפים תורה. חשוב להתבונן בדבר הזה, חשוב ממש כל אחד יכול, אם זה בעצמו, אם זה בזולתו, עוד תוספת תורה, עוד גם מבחינת הזמן, גם מבחינת האיכות. זה הניצחון שלנו על התרבות שאיתה אנחנו מתמודדים עד היום, וככל הנראה גם בהמשך. אז עד כאן להיום, יש שאלות בהקשר למה שראינו ולמדנו, אשמח. אם לא, חזקו ואמצו.